נצח ישראל מת המהר"ל מפראג. מה? עליו השלום, וזכותו יגן עלינו. כן יעצר. אנחנו בפרק ממחת. מה? רק שנייה, אנחנו נמצא בדיוק איפה בממחת. כן, בעמוד קופתת. כן, עמוד קופתת בעמודה הימנית, דיבור המתחיל ובמדרש. כן, מה אתה שואל נועם? יש פה מישהו שאמר תגן, נכון? כן, זו. למה אמרתי זכותו יגן ולא זכותו תגן? משום שהמילה זכות, כמו כל המילים המסתיימות באות, בלשון חכמים, הוא זכר. כמו למשל, גלות. הגלות המר, נכון? הגלות המר והנמהר. ואפילו בסליחות נשמר הדבר כי אי אפשר לשנות אותו בגלל החרוז, חדש ימינו בגלות ישן, עורה למת ישן. וזה מסביר לך מדוע האדם שידע עברית טוב מאוד, כמו הרמח"ל, אומר החסידות הזה, הנחמד, נכון? לא אומר החסידות הזאת. הסיבה לכך היא שרוב המילים שמסתיימות באות, הן בעצם מושפעות מן הארמית. בארמית, למשל, מהירות, אתה אומר, איך אומרים מהירות בארמית? מה? מהירות בארמית, איך אומרים? בהילו. נכון? בהילו. בבהילו יצאנו ממצרים. זאת אומרת, המילים שהן בעברית באות בארמית מסתיימות באו, והן בזכר, וזאת הסיבה שבלשון חז"ל ובלשון חכמי ימי הביניים, כל המילים המסתיימות באות הן זכר. לכן זכותו יגן. מה שאין כן, בעברית של התנ"ך. בעברית תנ"כית המילים המסתיימות באות הן נקבה, ולכן העברית המודרנית אימצה את ההטיה התנ"כית. בסדר? אבל מאחר ואנחנו משתמשים בביטוי קלאסי, אני אומר זכותו יגן ולא זכותו תגן. בסדר? אם כן, שאלתך הייתה בהחלט במקום. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו יכולים עכשיו להמשיך לא, אנחנו ממשיכים. אנחנו מתחילים את ההמשך, אם אתה רוצה. של דברי המהר"ל, בספר זכותו יגן עלינו, בספר נצח ישראל, בעמוד קופת במהדורה המצויה. מה? עמוד קופת במהדורה המצויה, דיבור המתחיל ובמדרש. כלומר, אנחנו עסוקים כאן בכל המקורות המדברים על כך שהגאולה השלישית אין אחריה הפסק, שהיא נצחית. ובמדרש, אגב, התייאשתי לגבי הנושא של המזגן או של החלונות, אין מה לעשות. חשבתי שאני לא אעיר יותר, אני מוכן לקבל עצמי את כל הסבל הזה וזה. ובמדרש, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. אמר רבי אבא בשם רבי שמעון בן לוי. משל למלך שכעס על מטרונה. מה זה מטרונה? זה גברת. גברת, אישה מכובדת, נקראת מטרונה. הוטרדה והוציאה מתוך פלטין שלו. לאחר ימים, ביקש להחזירה. זרק אותה מהבית, עכשיו הוא רוצה אותה בחזרה. אמרה, יכפיל כתובתי ואחר כך הוא מחזירני. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בסיני אמרתי לכם פעם אחת, אנוכי השם אלוהיך. ובירושלים לעתיד לבוא, אני אומר לכם שתי פעמים, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. מה? תרדה, זאת אומרת, זרק אותה. כן? גירש אותה. תרד אותה, זה כמה, גירש אותה. כן. דבר אחר, בסיני קיבלו שני אנוכי. אנוכי השם אלוהיך, אלקנה, כן? הרי בעשרת הדיברות, בהתחלה זה מתחיל, באנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, אבל יש המשך אחר כך. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשי לך פסל, בכל תמונה אשר בשמים מעל, ואשר בארץ מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי השם אלוהיך אל קנה. מה? ולכן, אנחנו רואים שאם כן, יש פעמיים אנוכי בעשרת הדיברות.
זה לא רצוף.
לא רצוף, נכון. זה נכון מה שאתה אומר. זה דבר אחר, אם כן, בסיני קיבלו שני אנוכי, השם אלוהיך ואל קנה. ולפיכך, הקדוש ברוך הוא מנחם בשני אנוכי. כלומר, זה פירוש אחר. דבר אחר, באנוכי בראתי את העליונים ואת התחתונים, אנוכי עושה כל, באנוכי בראתי אדם, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי, באנוכי דיברתי עם אברהם שנאמר אנוכי מגן לך, באנוכי דיברתי עם יצחק אנוכי האל אלוהי אביך, באנוכי דיברתי עם יעקב אנוכי האל אלוהי אביך, ואנוכי ארד ממך מצרימה, ואנוכי העליתי שנאמר ואנוכי העליך גם עלו. מה? העלך גם עלו. ואנוכי נגליתי על משה, אנוכי האל אלוהי אביך, ואנוכי שמתי הדיבור על פיו ואנוכי אהיה מפיך, ואנוכי נתתי הדיברות אנוכי השם אלוהיך, ואנוכי הולכתיה במדבר, הנה אנוכי מפתיה והולכתיה המדבר, ואנוכי אני בונה ציון, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ואנוכי אני מביא גואל, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, ואנוכי אני מנחם אתכם, אנוכי הוא מנחמכם. כמו רשימה מכן של כמה מקומות שכתוב בהם אנוכי. זהו שאמר הכתוב, כי הוא טרף וירפאנו. כלומר, מי שטרף, הוא גם המרפא. לפי שנאמר, אין לה מנחם מכל אוהביה, וכל מקום שנאמר אין לה, הווה לה. כלומר, אם אומרים אין לה, סימן שפעם היה לה. לכך נאמר, אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם, עד כאן. טוב, המדרש הזה הוא מדרש ארוך, שמונה כמה סיבות לביטוי אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. אז האחד זה משל למטרונה, כן? מטרונה שתרד אותה מביתו, כשמחזירה אומרת, רגע, רגע, עכשיו לא משחקים איתי, עכשיו שיכפיל כתובתי. למה? כי למה הוא זרק אותי פעם ראשונה? כי הכתובה שלי הייתה בזול. עכשיו שהכתובה שלי תהיה ביוקר, יש לי ביטחון יותר גדול שלא יזרוק אותו. ההסבר השני, בגלל שבסיני נאמר פעמיים אנוכי, ואז גם פה אנוכי אנוכי. יש כל מיני, אחר כך יש רשימה שלמה, באנוכי נגליתי וכו' וכו', גם באנוכי אני מנחם. ויש לא יאמרו שזה מישהו אחר שמנחם, כאילו מי שזרק אותה הוא לא מי שמנחם אותה. לא, זה אותו אחד, אנוכי, אנוכי הוא מנחם. כלומר, אותו אחד שבזמנו נגלה עליכם, הוא גם המנחם. עד כאן דברי המדרש מילקוט שמעוני. במדרש זה רמזו כל אשר אמר. חוזר לה. ורצו בזה. כי מילת אנוכי מורה על עצם הדבר. ואפרש בין מילת אני ובין מילת אנוכי. כי מילת אנוכי הוא מורה על עצמו של הדבר, של המדבר, של המדבר. כאילו אמר, אני עצמי עשיתי זה, אבל אני מורה על המדבר בעדו בלבד. ואין בלשון הזה שיהיה משמע על עצמו. והוא הפך מילת אתה. כי מילת אני למדבר בעדו, ואתה לנוכח. בסדר? כלומר, מה שאומר כאן המערב, שיש הבדל מהותי בין אני לאנוכי. אני זה רק הפוך מאתה. כלומר, זה נקרא גוף ראשון, ואתה זה גוף שני. לכן אני זה נקרא גוף ראשון, כי מדבר בעדו. כלומר, האדם אומר, אני, לא אתה, עושה כך וכך. מה שאין כן אנוכי, זה עצמיותו של המדבר, שמובילה את מה שהוא אומר. לכן, כשמישהו אומר אנוכי, הוא מתכוון למשהו מאוד רציני. שנובע מעצמיותו. שמישהו אומר אני, זה לאו דווקא משהו שנובע מעצמיותו. מובן? יש הרבה דברים שאנחנו עושים בעולם. חלק מהדברים שאנחנו עושים הם ביטוי של מה שאנחנו באמת. אז כשאני פועל דבר שהוא ביטוי לעצמיות שלי, אז אני אומר אנוכי. כשאני פועל משהו בעולם שאיננו ביטוי לעצמיות שלי, אמנם הוא מיוחס אליי, אבל הוא לא משהו מהותי בי, אני אומר אני. בסדר? אתה צודק, אומרים מודה אני. והוא הפך. למה שיגידו מודה אנוכי? מי אמר שזה מתוך העצמיות? מי אמר שכן? מי אמר שהעצמיות היא זו שמודה? אני שלי. אני זה... אבל יש מדרגות בנשמה. כלומר, מה שמביא אותי אל ההודעה זה לא העצמיות שלי. אלא אדרבה, זאת יוזמה נוספת על העצמיות שלי. לכן אמרתי שאתה צודק, שבהערה שלך שאומרים מודה אני ולא אנוכי. כן, מה אתה אומר? אני לא יודע. המהר"ל לא אומר את מה שאתה אומר. בוא נראה מה שהמהר"ל אומר. בסדר? המהר"ל אומר, אנוכי מבטא את העצמיות של המדבר, לעומת אני שאיננו מבטא את העצמיות של המדבר. אלא עצם העובדה שהוא מדבר, מדבר בעדו. דבר פשוט, לא. למה לחפש פירוש אחר? ואז אומר, והוא הפך מילת אתה, כי מילת אני למדבר בעדו, ואתה לנוכח. ואתיו דגושה. כן? כשאני אומר, אתה, שמתם לב שיש דגש בתו? אתה. אז לאיפה בא הדגש הזאת בתו? מה? חסרה אות. מה האות החסרה? מה? תו, למה? יש לך תו. אתה, יש לך תו. א', יש א'. ואתה, דווקא האותיות שיש, אתם אומרות שהן חסרות? אתם אומרות שהן חסרות? מה? נון חסר, נכון? איך אומרים בערבית? אנת, נכון? לא, זה בערמית. בערמית אומרים אנת. אנת, בערמית. בערבית אנתה. בסדר? מה שלא יהיה, חסר פה הנון. מה קרה לנון? נפלה. אז איפה היא נמצאת? בדגש. בסדר? דגש בתו זה במקום הנון שנפלה. אז מה שאומר, והתו דגושה היא הבלעת הנון של אני ובתרגום אנ. כלומר, האנ שלך. כלומר, כשאני אומר אני, זה האנ שלי. כשאני אומר אנתה, הכוונה האנ שלך.
יש דגש באני, יש דגש
בנו? באני אין דגש בנו. אני לא צריך. האנ שלי. למה שאני אשים דגש? זה לא הענן שלי. כשאני אומר אני, אני מתכוון לאן שלי. מה? אנ. כשאני אומר לאן אתה הולך, למה אני מתכוון? לאן אתה הולך? לא שומע.
למטרה מסוימת.
זאת אומרת מקום. אנ זה מקום. אז המקום שלי זה אני. פשוט מאוד, איפה שאני? איפה שהאן שלי? ברור? ולכן כשאני אומר אתה, אני מתכוון לאן שלך. לאן אתה הולך? נכון, אז זה, אפשר לומר, כשאני שואל לאן אתה הולך, כלומר, אתה עוד לא יודע מי אתה. זה הכוונה. לאן אתה הולך? אתה תדע. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? קבאי. מה זה? נכון, נכון. אין לך אדם שאין לו מקום. אז מה שאומר כאן, והתו דגושה, היא הבלעת הנון של אני, ובתרגום אנט. אבל מילת אנוכי אין לו נוכח. זאת אומרת, מה שמסביר כאן המהר"ל, זה שיש בעברית הפוך לאני. מה הפוך לאני? אתה. כי זה או האן שלי או האן שלך. מה שאין כן אנוכי, לא מצאנו אנחתה, נכון? האנח שלך, לא מצאנו. אז זאת אומרת שאנוכי זה מדבר בעד עצמו ממש. זה עצמו לא מצד זולתו, אלא מצד היחס שלו אל עצמו. אתה לא רואה? מה? לאו דווקא התתמודה, העצמיות שלי היא לאו דווקא בתתמודה. העצמיות שלי היא בנשמה שלי אפילו, מצד שם. כן?
זה שאתה אומר אני, זה בעצם...
אני זה, 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 זה מאוד חיצוני. זה, זאת אומרת, זה אני ולא אתה. זאת אומרת, זה בא לי, אני שלי מוגדר בזה שהוא לא אתה. מה שאין כן, אנוכי זה לא מוגדר ביחס ללא אתה, אלא זה ביחס לעצמי. מובן? כן. המילה אנוכי לא קיבלה בעברית משמעות שלילית, גם לא בימינו. המילה אנוכי במובן של תואר, מלעל, מלרע, סליחה. מי שיש, מי שמודע מאוד לאגו שלו, אז הוא אנוכי. אבל כשאני אומר אנוכי, אני לא מתכוון להגיד שאני אנוכי. זה לא, אני לא אגואיסט כשאני אומר אנוכי. אני מתכוון myself. אבל המילה הזאת, בסוף אנחנו, אבל מילת אנוכי אין לו נוכח, מזה תראה שאין המילה מורה למדבר בעדו בלבד, שאם היה מורה למדבר בעדו בלבד, היה נמצא גם כן לשון זה. אבל, כלומר, צריך להיות מילה נוכחת לאנוכי, למשל, אנחתה, או אנחותה, אבל המילה הזאת מורה על עצמו של המדבר, כלומר, אני עצמי עשיתי זה. ולכך לא בא בלשון נוכח בלשון זה, כי דווקא המדבר בעדו מרמז בלשון אנוכי על עצמו, לא כאשר מדבר אלא נוכח.
אפשר להתייחס לעצמיות של השני?
לא, זה מה שהוא אומר, שאי אפשר להתייחס לעצמיות של השני. כי ברגע שאני מתייחס, אז זה כבר לא עצמיות. כי כל דבר שיש אליו יחס, אז זה כבר הדבר ביחס לזולתו. העצמיות בהגדרה היא לא ניתנת ליחס. זה קארט מפורש, כן? הנאומן והפנומן. כן? הנאומן זה הדבר לעצמו. דבר לעצמו, אתה יכול, לא יכול לדבר עליו. אתה יכול לדבר על היחס. מה? אתה לא יכול לדבר עליו.
לא, לא, אלא.
גם לא. זה סוג של יחס. לדבר אל, זה סוג של יחס. ולכך לא בא בלשון נוחר, בלשון זה, כי דווקא מדבר בעדו, מרמז בלשון אנוכי על עצמו, לא כאשר מדבר על הנוחר. וכאשר אמר, הנה, אמר על אומר גם את זה. וכאשר אמר, אנוכי השם אלוהיך. כאילו אמר, אני עצמי אלוהיך. כלומר, זה לא שיש יחס של האלוהות אלינו כאל אלוהים, אבל הוא למעלה מזה, אלא זה משהו עצמי, כביכול, באלוהות, להיות אלוהינו. יש פה חידוש פילוסופי אדיר. כן? זה אפילו פצצה, מה שאומר המהר"ל כאן. ובמקרא הזה נאמר על העילה הראשונה שהוא בעצמו אלוהיך ולא שמסר ישראל לשרים עליונים. רק השם יתברך עצמו אלוהיהם. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר אנוכי השם אלוהיך, הוא רוצה להגיד אני ואף אחד אחר. דווקא אני. השם אלוהיך. מובן? אז אני השם זה לא מורה על כך. אני השם, חזל אמרו, כל מקום שכתוב אני השם, זה נאמן בשלם שכר, נאמן ביפרה. זה לא אלוהיך. אלוהיך זה מורה על המלכות. אתה יודע? תהייתי? טוב. ובשביל, מה? גם אני זה שם של הקדוש ברוך הוא, גם אנוכי. ובשביל כי עצמו הוא אלוהיך, הנה זה בעצמו הוא הכתובה שכתב לישראל, שהוא יתברך אלוהיהם, ואם כן, יהיה להם שכר גדול. שאלה קטנה, מה ההבדל בין אנוכי לאני, מבחינת האותיות? כף, נכון? באנוכי יש כף. מה? לא שומע. לא הבנתי מה אתה רוצה. נושא להסביר. כן. אנוכי זה אני עם כף. ו... מעניין, מה הכף עושה? יש ביטוי בספר שמות. הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי, וסקותי, ושמתיך ונקרא את הצור, וסקותי כפי עליך הדובר. ראשון זה שוחך. וסקותי כפי עליך עד עובר. זאת אומרת שכאילו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תדאג, אני אגן עליך. עד שאני אעבור, אני אשים עליך את הכף שלי. הכף. כן, וסקותי כפי עליך עד עובר. זאת אומרת, הקף זה משהו עגול, עגול. זאת אומרת, כביכול, משה נתון בתוך בוע, זה הקף, ששומרת עליו. מה? לא, לא. אז כנראה שהקף זה עגול מכל צד. כלומר, בקיצור, המילה קף היא כינוי לבועה, לכדור. או? או לכדור שלם. וסקותי חפי, עליך הדורים, כל צד, שצריך להגן עליך. ושמתיך בנקרת הצור. מה זה נקרא? נקרא זה לא חריץ. זה מערה. זה חלל עגול בתוך סלע סגור. בסדר? כלומר, בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הוא הסביר לו את בריאת העולם. וניצבת על הצור. מה זה וניצבת? אתה תבין. מה זה צור? את הבריאה. צור זה נשון יצירה. כן? להבין. איך אומרים להבין באנגלית? Understand. כלומר, יש stand זה לעמוד. וניצבת, אתה תבין. על הצור. כן? אתה תבין את הבריאה. אתה תבין את הבריאה. שעשיתי כביכול חלל בתוך האינסוף, כדי שאתה תוכל להתקיים. זה כאן העסק אותי חפי. עליך הדובי. כך מסביר המדבים שם. זה לא חדש. עכשיו, מה זה הדבר הזה רוצה לומר? שכאשר אנחנו מקבלים יחס ישיר אל האלוהות, זה מסוכן, אפשר להיבלע, אפשר ללכת לאיבוד. לכן צריך לשים כף. הכף שומרת. אנוכי זה אני, אבל הוספתי כף, כדי לשמור עליך. בסדר? דווקא בגלל שזה מפגש עם העצמיות, לכן יש סכנה יותר גדולה. מפגש עם העצמיות האלוהית, אתה נעלם. לכן סקותי כפי, אני מוסיף כף. בסדר? לכן מי שנותן את המצוות הוא דווקא אנוכי, לא אני. אין איך כתוב, אם שמוע תשמעו את מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם. מי אומר את זה? מי אמר את המשפט הזה? לא, זה משה. זה בדברי משה בספר דברים. משה אומר את זה. אם שמוע תשמעו את מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם. וכי משה הוא המצווה? אלא הוא מתכוון, הקדוש ברוך הוא, ששמוע אנוכי הוא המצווה אתכם. תמיד זה, גם אני וגם אנוכי זה שמות של הקדוש ברוך הוא, אבל יש מדרגות בגילוי. נכון, אבל פה אנחנו מדברים על זה שנותן המצוות שמו אנוכי. אז זה לא כתוב אמר על מה שאמרתי לכם פה, תוספת בונוס. כן. מה? כן, הזכרנו את זה בראשית, נכון, כן. נו? של משה. נכון. מצוות שלי כאלה מצוות שאני מחויב בהן. בגלל שאנוכי מצווה אתכם. נכון. אתה פשוט לא מקשיב. אתה מדבר כאילו שלא הבנתי את השאלה. ואז לכן אתה מבין שאני נותן תשובה לשאלה. אני בזוכר למה לא הבנת את התשובה, כי חשבת שלא הבנתי את השאלה. התשובה היא שהביטוי מצוותיי אין הכוונה מצוות שאני נותן. בסדר? מצוותיי פירושו מצוות שאני מחויב בהן. ומי ציווה אותם? אנוכי. הבנת? נכון. כי משה רוצה להסביר שגם המצוות שהוא מצווה אתכם, גם אני, משה, מחויב בהן. יש בזה חידוש. מה החידוש? כי משה יכולת להגיד שהוא חיצוני לאומה. לכן משה אומר, משם אמרתי שמוע את מצוותיי, שגם מחייבות אותי. אשר אנוכי, כלומר הקדוש ברוך הוא, מצווה אתכם. הבנת? זה כמו שאומרים, פלוני יש לו מצווה. וזה יש לו מצווה. זה כאן שהוא נותן את המצווה? לא, שהוא זוכה במצווה. כן. למה אנחנו אומרים כל הזמן פה? אני לא אמרתי שלא. בסדר. טוב, כן. האם אדם יכול להגיד על עצמו אנוכי? ודאי, אם מתכוון לעצמיותו. לא יודע. תנו לי להתקדם, בבקשה, בבקשה, אני מתחנן. וכאשר אמר, לא איפה זה? כן. וכאשר אמר אנוכי השם אלוהיך, כאילו אמר אני עצמי אלוהיך, ובמקרה הזה נאמר על העילה הראשונה שהוא בעצמו אלוהיך, ולא שמסר ישראל לשרים עליונים. רק השם יתברך עצמו אלוהיהם, ובשביל כי עצמו הוא אלוהיך, הנה זה בעצמו, הוא הכתובה שכתב לישראל, שהוא יתברך אלוהיהם, ואם כן, יהיה להם שכר גדול. הכתובה זה כמו, זה חוזר למשל, שמובא במדרש, כן? על מטרונה שתרד אותה וכו'. ולא נאמר רק אנוכי פעם אחד. וזה מפני שאף שהשם יתברך עצמו אלוהיהם, ולא נתן להם לשום שר ולשום מלאך. לא היה זה משהו בעצמו אלוהיהם מחויב מוכרח, לפיכך היה שינוי לדבר הזה ונפרד השם מהם. כלומר, אף על פי שהשם עצמו אלוהיהם, עוד לא הוברר במציאות שהקשר הזה הוא קשר הכרחי. ולכן באמת הייתה גלות השכינה אחר כך, כמו האישה שהמלך תרד אותה מפלטין שלו. אבל לעתיד, מה שקראנו במדרש לפני כן, בעמודה הימנית, נכון? ובדי הקשבת. מה שהסברנו, כן, שתרד, גם שאל אותי, מילי אבי שאל אותי, מה זה תרד? ואני אמרתי, גרש. כן? אמרתי את זה במספיק בקול כדי שתשמעו. טוב, אבל לעתיד כתיב, אנוכי, אתה שם לגרש, אנחנו עכשיו מסבירים את האגדה שנמצאת מצד ימין. בעמודה השמאלית, אנחנו עכשיו בעמודה השמאלית, כן? כן, ואנחנו בעמודה השמאלית הזאת מפרשים את המדרש שהובא בעמודה הימנית. בסדר? זה בדיוק מה שאומר. סקל, בתחילת הפסקה כתוב, הובא מדרש, אנוכי אנוכי, נכון? וכל זה היה ציטוט ארוך אחד של המדרש. שים לב שבסוף הפסקה כתוב עין כף, נכון? מה זה עין כף?
עד כאן.
עד כאן, עד כאן מה? ציטוט. נכון? אחר כך, במדרש הזה רמזו כל אשר אמרנו. אז מה הוא עושה עכשיו? הוא מסביר לך איך שהמדרש אומר בשפה שלו את מה שהוא כבר הסביר לאל. אז הוא חוזר על זה, פשוט. בסדר? ולכן המדרש שאמר, הרי מה היה הדבר הראשון שאמר המדרש? מה זה אנוכי, אנוכי ומנחמכם? פסוק בישעיהו. למה כתוב פעמיים אנוכי? כי נגלה עליהם באנוכי השם אלוהיך, ובכל זאת גירש אותם. כמו מלך שהיה לו, שקס על מטרונה וטרדה, והוציאה מתוך פלטין שלו, לאחר ימים ביקש להחזירה, אמרה יכפיל כתובתי. ואחר כך מחזירים. מה? מטרונה, כפי שהסברנו בתחילת השיעור, כשכולם יקשיבו חוץ ממך, מטרונה זה גברת מכובדת. בסדר? זה בלטינית. זאת אשתו, כן. רק שכיוון שהיא אשתו של מלך, לא קוראים לה סתם מלך, קוראים לה מטרונה. בסדר? זה ביטוי כזה בתרבות של אותם הימים, שאישה מכובדת קראו לה מטרונה. לא, מלכה זה פונקציה פוליטית. המטרונה היא לאו דווקא שולטת. היא אשתו של מלך, היא מכובדת, אבל אין לה תפקיד, אין לה סמכות. כן, אין לה סמכות. אז היא מטרונה. בסדר? הוא כעס עליה, ואולי נקרא עוד פעם בעמודה הימנית, סקל, ובמדרש, ילקוט שמעוני, ישעיה תו עין דלת, אנוכי אנוכי ומנחמכם, אמר רבי אבא בשם רבי שמעון בן לוי, משל למלך, שכעס על מטרונה וטרדה, והוציאה מתוך פלטין שלו, לאחר ימים, ביקש להחזירה, אמרה, יכפיל כתובתי, ואחר כך הוא מחזירני. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בסיני, והקדוש ברוך הוא לישראל, בסיני אמרתי לכם פעם אחת, אנוכי השם אלוהיך. ובירושלים, לעתיד לבוא, אני אומר לכם שתי פעמים, אנוכי, אנוכי, ומנחמכם. בסדר? עכשיו, אז המהר"ל טרח מאוד להסביר לנו, מה הכוונה שבסיני אמרתי אנוכי? הכוונה שאני עצמי אלוהיכם ולא זולתי. אין אמצעים, אין שרים אחרים. אבל, אף על פי שהקשר הזה הוא קשר של עצמי אליכם, אבל עדיין אין זה, עוד לא הוברר שזה קשר הכרחי. לא, הכוונה שעצמו ולא זולתו.
אז בדיוק אני ולא אתה.
לא, כי כשאני אומר אני ולא אתה, הכוונה אני, לא, אבל לא במובן של שלילת האחרים. כשאני אומר אני, למשל, כשאני אומר אני אוכל, זה לא אומר שאתה לא אוכל, רק אני מכוון לדבר על עצמי ולא עליך. אבל אני לא באתי לשלול את זה שאתה תאכל. אני אומר, אנוכי אוכל, הכוונה שאני מתכוון שאתה לא תאכל. לכן, כשנאמר אנוכי השם אלוהיך, הכוונה רק אני אלוהיכם, אף אחד אחר. אבל עוד לא הוברר שהקשר הזה הוא קשר הכרחי, כי אולי הקדוש ברוך הוא יכול לוותר על זה. והראיה זה שבאמת הוא סילק שכינתו מאיתנו. אבל לעתיד לבוא, אנוכי אנוכי, שזה גם עצמו וגם הכרחי.
זה גם הכתובה וגם...
הכתובה כפולה. כן, הכתובה הראשונה הייתה אנוכי. אבל עכשיו זה כתובה כפולה, שאי אפשר לבטלה. יש זה הרבה כסף. אדם שיש לו כתובה, אומרים לו, תשמע, אתה יכול לגרש אשתך, אבל זה אתה צריך לתת מיליארד דולר. אז זה נקרא שהוא לא יכול לגרש. בסדר? זה מה שאמרו, ששלושה חיים אינם חיים. אחד מהשלושה שחיים אינם חיים, זה מי שיש לו אישה רעה, וכתובתה מרובה. היא רעה, והוא לא יכול לגרש. מה? לא, לפי מה שהוא אומר, זה משהו יותר חזק. נכון? פחות ככה מדרש ממני. כן.
ומי עוד שניים שלא חיים?
מי עוד שניים שחיים אינם חיים? הרחמנים. כי העולם הזה הוא אכזרי. קשה מאוד, אם אתה רחמן, להסתובב בעולם הזה. ועוד אחד זה מי שרע לו במקום זה, ולא הולך למקום אחר. רע לך פה, עשה לך מקום אחר. לא יודע. יש פה שאלה. אם הכעס על עם ישראל והנחמה היא עצמית לקדוש ברוך הוא, על ידי להיות אנוכי, למה יש פסוק אני מחצתי ואני ארפה? אני מוכרח לענות שקודם כל אין פסוק כזה. כן. נכון, צודק. הפסוק אומר, ראו אתה כי אני הוא, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה. בסדר? אז קודם כל לא כתוב אני מחצתי, מחצתי ואני ארפה. אף על פי כן השאלה היא טובה. למה הפסוק לא אומר, אנוכי מחצתי ואנוכי ארפה? תשובה. בגלל שמחצתי זה לשון רעה, ואין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרע. לכן כשהוא מזכיר מחצתי, הוא לא אומר אנוכי. ומתוך כך, גם בגלל הקבלה, הוא לא יכול להגיד, אנוכי ארפה. הוא רוצה להגיד שמי שמחץ הוא המרפא. כן.
הרב,
אמרנו
גם שבסוף
הדיבור
כתוב
פעמיים
אנוכי,
רק
שהם לא רצופים.
נכון, זה הפירוש השני במדרש. פה אנחנו מדברים על הפירוש הראשון. הפירוש הראשון לא מתייחס לאנוכי השני שבסרט הדיבור.
השני מתייחס,
הרי הוא לא הסביר אותו המערב. בסדר? אז אומר, אבל לעתיד כתיב, אני חוזר למהר"ל פה בעמודה השמאלית, המשך פירושו למדרש. אבל לעתיד כתיב, אנוכי אנוכי שתי פעמים, ודבר זה מורה, כי השם יתבהח. מה שכתוב כאן יתבהח זה טעות דפוס, צריך להגיד יתברך. נכון, לפי העיקרון הידוע שיש לפחות טעות דפוס אחת לכל עמודה. מה? גם מקודם היה, נכון? כן, בעמודה, לא, אליה, לא, מה? נכון, ודבר זה מורה כי השם יתברך יהיה אלוהיהם, הוא מחויב ומוכרח, כי הכפל הוא לחזק, שמוכרח שכך יהיה, וזה מורה הכפל, כמו שאמרו בכל מקום שנה עליו הכתוב לעכב, הרי כי הכפל הוא לחזק. כן, השאלה האם הכפל זה לא מחליש, אז הוא מזכיר לך שבעברית מקראית לא, שכך מוכרח שיהיה, אבל בסיני לא אמר רק פעם אחת אנוכי, אנוכי ו... כבר מחת אנוכי. צריך, יש פה טעות דפוס, צריך למחוק את המילה אנוכי השנייה. ולא היה זה מוכרח. ולדבר זה היה פירוד. מוכרח אמר שהוציא אותה מתוך פלטין שלו. כלומר שהיה פירוד לדבר זה. ולעתיד יהיו חפצים ישראל שלו. יהיה פירוד על החיבור הזה. וכך אומרים ישראל, יכפול לי כתובתי. כלומר, שיהיה לישראל יותר מעלה ממה שהיה קודם. אז, באלף, כי לא יהיה לישראל עוד פירוט כלל. זה שיש כמה טעויות באותה עמודה, זה לחשבון, קוראים לזה. כן? מה? או עד כי לא יהיה, אתה צודק. זה בכלל, זה רק מחיקה. עד כי לא יהיה לישראל עוד פירוט כלל, והכפל הוא החוזק אל החיבור הזה, כי שנה עליו הכתוב לעכב שלא יהיה פירוט לעולם. והדברים האלו מבוארים למי שיבין את דברי חוכמה, ומפני כי התורה לא תשתכח מישראל. לכך בסיני, ששם היה קבלת התורה, נאמר שני פעמים אנוכי. עכשיו פה הוא שואל, מצד אחד אתה אומר שבסיני היה רק פעם אחת אנוכי. מצד שני אתה אומר שכן כתוב פעמיים אנוכי, כי אנוכי השם אלוהיך אלקנה. אז מה זה אומר? זה כאילו שכתוב פעמיים, אבל לא כתוב פעמיים. כתוב פעמיים, אבל לא רצוף. אז זה כאילו, זה חצי פעמיים. מה זאת אומרת חצי פעמיים? שמבחינה אחת באמת זה כתוב רק פעם אחת. כי הקשר של הקדוש ברוך הוא השרת שכינתו, וזה היה פירוד. אבל מצד שהתורה לא תשתכח, זה באמת נצחי כבר מהר סיני. לכן שמה כתוב פעמיים אנוכי. בסדר? כי הכפל זה ההסבר של הדעה השנייה במדרש. נכון? שראינו שיש דעה שנייה במדרש. כן או לא? אתה זוכר שראינו שיש דעה שנייה במדרש? אם אתה לא זוכר, בוא נראה עוד פעם. בעמודה הימנית. מה? תסתכל בעמוד קופטת, בעמודה הימנית.
דעה שנייה לאנוכי.
דבר אחר, בסיני קיבלו, מה?
זה השנייה לנו.
זה הסבר שני שיש במדרש, לאנוכי השם אלוהיך, נכון? תסתכל כאן, איפה שכתוב, הוא במדרש, תספור, לא, הוא במדרש למה? לא במדרש, אלא הוא במדרש, כן? תספור, 2, 4, 6, 8, 9 שורות, נכון? דבר אחר, זאת אומרת, זה פירוש שני במדרש. בסיני קיבלו שני אנוכי השם אלוהיך, אל קנה. נכון? ראינו שאחרי אנוכי השם אלוהיך, יש גם אנוכי השם אלוהיך אלקנה. לא רק אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בעשרת הדיברות. אז לפיכך הקדוש ברוך הוא מנחם בשני אנוכי. אז מסביר המהר"ל שאין סתירה בין הפירוש הראשון לפירוש השני, כי הפירוש הראשון אמר שבסיני נאמר רק פעם אחת. הפירוש השני אומר שבסיני נאמר פעמיים. מה האמת? שניהם אמיתיים. כי באמת נאמר פעמיים, אבל לא ברציפות. לא כמו שלעתי לבוא, אנוכי אנוכי ומנחם חיים, שזה צמוד זה לזה. נכון? זאת אומרת שיש בכל זאת משהו הכרחי כבר בהר סיני, שזה שהתורה לא תשתכח, אבל לא השראת השכינה. מה שאין כן לעתי לבוא, שגם השראת השכינה וגם התורה, זה יהיה הכרחי. ברור?
זה לא כאילו מוריד מהערך של אחד מהאנוכים של...
שמה?
כן,
נכון. לא, אבל שלא תשתכח זה כבר באנוכי השני, על גבי האנוכי הראשון. לכן זה כאילו נאמר פעמיים. יותר חלש, נכון. האנוכי הראשון הוא יותר חלש, ולכן היה פירוד, שבאמת הייתה גלות אחרי יציאת מצרים, נכון? הייתה עוד פעם גלות.
נכון?
מה זה התורה לא תשתכח? שהתורה לא תשתכח.
לא, איך האנוכי מעיד? איך האנוכי...
לא, הכפילות מורה. זה מה ש... כן, המהר"ל אמר, שדבר שהוא כפול, הכוונה שהוא הכרחי. אז אם הוא הכרחי, לא ייתכן שישתכח. מה?
הם לא צמודים.
הם לא צמודים, בגלל שהאנוכי הראשון נחלש. מה נחלש באנוכי הראשון? זה השראת השכינה בישראל. בסדר? אבל השני, שהוא בא על גבי הראשון, אז הוא כן נצחי. זה שהתורה לא תשתכח מישראל. מה זה לא תשתכח? לא תשתכח לגמרי, אבל קצת משתכחת זה כן. אנחנו רואים שנים. כן? שיש שכחה. טוב. אבל כי הכפל מה שכתוב, אני שוב בעמוד קופצד, כי הכפל מה שכתוב אנוכי השם אלוהיך אנוכי אלקנה, אבל הלשון הראשון שאמר כי בסיני לא אמר רק אנוכי פעם אחד, לא חשיב אנוכי אלקנה, הוא לא מחשיב את השני. למה? שהוא נאמר לרעה, פוקד אבון אבות על בנים ועל שימשים הרגעים ושונאי, אז אנוכי לא סימפטי, אז אנוכי לא סימפטי, לא מחשיב. וסבר כי סוף סוף היה פירוד אחר כך, ולכך לא כתב שם הכפל. אבל לעתיד שיהיה קיים תמיד, לא יוסר, כתב, לא יוסר, כתב שני פעמים אנוכי, כן? שנאמר, אנוכי, אנוכי מנחם. ואמר, דבר אחר ואנוכי בראתי וכו'. מי זה אמר?
המדרש.
המדרש הביא דעה שלישית, נכון? זוכרים שיש דעה שלישית במדרש? כן? כן או לא?
כן.
לא. בבקשה, תסתכל בעמוד קופטט, בעמודה הימנית. אני לא מבין למה אני עושה את זה, אבל בסדר. התחשבות, שתשים לב איך המהר"ל עובד. אחר כך יש דעה שלישית, נכון?
אנוכי בראתי את העליונים.
כן, דבר אחר, באנוכי בראתי את העליונים. אתה מוצא את זה? דבר אחר, באנוכי בראתי את העליונים ואת התחתונים. איפה, איך יודעים שבאנוכי בראתי את העליונים והתחתונים? הוא מפסוק. אנוכי עושה כל. ואנוכי בראתי אדם, שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה. באנוכי דיברתי עם אברהם, שנאמר, אנוכי מגן לך. באנוכי דיברתי עם יצחק, שנאמר, אנוכי האל אלוהי אביך. באנוכי דיברתי עם יעקב, שנאמר, אנוכי ארד עמך מצרימה. באנוכי העליתיו. ואנוכי העלך גם עלו. באנוכי נגלתי על משה, שנאמר, אנוכי האל אלוהי אביך. באנוכי שמתי הדיבור על פיו, שנאמר, ואנוכי יהיה עם פיך. באנוכי נתתי הדיברות, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. באנוכי הולכתיה במדבר, שנאמר, הנה אנוכי מפתיה והולכתיה במדבר. באנוכי אני בונה ציון, הנה אנוכי מרביץ בפרוט רבנייך. באנוכי אני מביא גואל, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. ואנוכי אני מנחם אתכם, שנאמר, אנוכי הוא מנחם אתכם. זהו שאמר הכתוב, כי הוא טרף וירפא עינו. לפי שנאמר, אין לה מנחם מכל אוהביה. בכל מקום שנאמר, אין לה, הווה לה, כלומר, היה לה כבר. וכך נאמר, אנוכי, אנוכי הוא מנחם אתכם, עד כאן. כלומר שתדע, שמי שמנחם את ישראל, הוא זה שיגלה אותה. בסדר?
מי שמנחם את ישראל, זה שיגלה אותה.
נכון, זה לא אל אחר.
למה
זה? זה כתוב דבר אחר, לא? הבעיה של המדרש, המדרש רוצה להסביר למה כתוב פעמיים אנוכי. אנוכי, אנוכי ומנחמכם. ואז המדרש נותן לנו שלושה פירושים. בסדר? הפירוש הראשון היה משל למטרונה שתרד אותה, וכשהוא מחזיר אותה, כופל לכתובתה. מסביר המהר"ל הכוונה שזה הופך להיות מעצמי להכרחי. בסדר? הפירוש השני זה ש... אמר פעמיים בסיני, לכן אומר פעמיים בגאולה. נכון? ואז מסביר המהר"ל מה זה שפעמיים בסיני אמר, שהבטיח שהתורה לא תשתכח. אבל לא הכרחי שהשכינה תשרה. לכן לעתיד לבוא גם שכינה וגם תורה. דבר שלישי זה הפירוש של עכשיו. באנוכי בראתי, באנוכי אני גואל. באנוכי עשיתי כך, באנוכי אני גואל. בסדר? אז זה הדבר השלישי. כן, הוא אומר, אני השתמשתי באנוכי כשבראתי את העולם, כשדיברתי עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, עם משה, במדבר וכו'. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רגיל להשתמש באנוכי הזה, אני אמשיך. בסדר? זה ההסבר השלישי. אז זה, עכשיו המהר"ל מסביר את כוונת המדרש. כן. בנוגע לתיאור השני. כן.
דיברת על כשאני מופיע פעם אחת אנוכי.
כן.
הסתכלות של השכינה, על מה זה בדיוק מדבר? כאילו, על איזה נקודת זמן?
אתה שואל מתי נסתלקה השכינה? בחורבן בית ראשון. כן, כן. עכשיו בוא נראה את ההסבר השלישי. ואמר דבר אחר, באנוכי בראתי. וביאור עניין זה כמו שאמרנו למעלה. כי בלשון אנוכי, הכל לפי שהוא מורה על עצם של המדבר. ולפיכך באנוכי ברא הכל. כי מאמיתת עצמו נברא הכל. לכך מנחם את ישראל בלשון אנוכי, לומר שהנחמה של העתיד לבוא, של העתיד, בא הכל. והוא ישראל מתנחמים, מנוחמים בכל. מה פירוש הדבר הזה? שנחמת ישראל זה לא איזה מאורה לוקלי. בתוך כל הדברים שקורים בעולם, יש גם נחמת עם ישראל. כמו שבתוך כל מה שקורה, מישהו שאיבד צרור מפתחות, מוצא את הצרור מפתחות. אבל זה לא משהו מרכזי בהוויה. נכון? אבל לא, אומר לא... המאורה של גאולת ישראל זה שינוי פני ההוויה כולה. לכן אותו ביטוי שמשמש לבריאת הכל, הוא משמש לגאולת ישראל. אנוכי. מובן? ודברים אלו, מה?
הביטוי שמשמש לבריאת הכל משמש...
כן, אנוכי בראתי. נכון? נכון? אז אותו ביטוי שבו הקדוש ברוך הוא משתמש כדי לתאר את זה שהוא ברא את הכל, שזה הביטוי אנוכי, באותו ביטוי משתמש... כשהוא רוצה לתאר את שיבת ציון. כי שיבת ציון משתלבת בהשלמת הבריאה כולה. בסדר? כלומר, זה שאנחנו חוזרים לכאן, זה לא רק שיש תקציבים של הסוכנות כדי לשלם כרטיסים ליהודים שבאים מאתיופיה, בגלל שמישהו העביר את זה במסע ומתן קואליציוני, אלא זה חלק ממערך תיקון העולם בכלל. בסדר? זה מה שאומר. לכן אומר, לכך מנחם את ישראל בלשון אנוכי, לומר שהנחמה של העתיד בא הכל. ויהיו ישראל מנוחמים בכל. ודברים אלו באמת עמוקים מאוד. אי אפשר לפרש דבר זה יותר, רק אם יבין הדברים מעצמו. כלומר, יש פה איזשהו סוד, שהמהר"ל לא רוצה לומר אותו, אבל שהוא רומז אותו. בסדר? זה קלאסי במהר"ל, יש הרבה דברים כאלה. שהוא מגיע לאיזו נקודה שהוא אומר, אם אתה רוצה להבין יותר, אני צריך לגלות לך סתרי תורה. זה אני לא יכול לעשות, אז תבין לבד. טוב.
זה הבן הדבר.
כן, כן, נכון. כן, כאן הוא נותן לך אתגר, כי אומרים, למי מגלים סתרי תורה? המשנה אומרת, למי מגלים ספרי תורה? למי שחכם הוא מבין מדעתו. וואלו, מובן. אם הוא חכם הוא מבין מדעתו, לא צריך לגלות לו, הוא יודע. נכון? אם הוא לא יודע, אז דווקא אותו אתה צריך ללמד. מה? הרב, מגלה סדרי תורה לתלמידו. השאלה היא, לאיזה תלמיד מותר לגלות? אז המשנה אומרת, אין מגלין, אלא למי שחכם, הוא מבין מדעתו. לכאורה, אם הוא מבין מדעתו, אתה לא צריך ללמד אותו. דווקא את מי אתה מלמד? מי שלא יודע מדעתו. אלא כנראה שכוונת המשנה היא כזאת, שאם הוא לא מבין מדעתו, גם אם תסביר לו, הוא לא יבין. בגלל שזה דברים שאין להם מילים. אז למה בכל זאת מלמדים? מלמדים, איך אומרת המשנה, שהגמרא שמה ראשי פרקים בלבד. מה זה ראשי פרקים? יש בתוך האדם, בתוך התלמיד, הרבה מאוד ידיעות. יש לו נגיד 80 ידיעות. רק הוא בולגן אצלו, הוא לא יודע באיזה סדר צריך לשים את הידיעות האלה. אז בא הרב, אומר לו, הידיעה הזאת קודמת לידיעה הזאת. ואז הוא יש לו סדר. ואז הוא מבין מדעתו. בסדר? וזה גם מה שאומר כאן אמר. הוא אומר, אני הסברתי לך, אבל תבין מדעתך. כן? הוא הסביר לפני כן שיש שלושה אירוסין, נכון? והרסתי לי באמונה, בצדר, משפט ורחמים, וידעת לשם, אז זה בעצם שלושת המדרשים האלה. טוב. פרק ממתת. כן, בבקשה.
שמונה
מה? דבר.
כל מה שלא כתוב את הנוכרי הזה, לא להשמיות השם, זה לא משהו
ש... נכון. כשזה גילוי של העצמיות, כתוב אנוכי. כן.
עדיין אמרתי לי, את הנוכחי, יש מילות חזרה, כי זה גילוי של עצמיות השם, אבל בעצם נכון שזה לא גילוי, זה רק במובן כאילו חיצוני של גילוי הנוכחי, שמתכנס אליו ולא
להשמיות. יש שתי משמעויות לעצמיות. יש שתי משמעויות לעצמיות. עצמיות במובן של שלילת הזולת, ויש עצמיות במובן של חיבור הכרחי. מתי זה חיבור הכרחי? כשכתוב פעמיים אנוכי, זה מה שהוא אומר.
אז כלומר, כתוב על פעם אחת, רגע בשלילת הזולת.
נכון. אתה לא בטוח שזה לא יותר מזה.
מה?
אתה לא בטוח שזה יותר מזה, נאמר. כן. ברור. טוב, אפשר להמשיך לפרק נמצאת, לא? אנחנו הולכים ומתקדמים. אדיר, לא? כמה שנים אנחנו כבר לומדים את זה? שלוש בערך, לא? טוב. מה? זה מהר מאוד. זה מאוד מהר. שלוש שנים הגענו כבר לפרק ממצאת? אני גאה בעצמי. או שאני חפיפניק. למה לא אומר את זה? כאילו מה שכתוב. אני לא חושב. המערה לא אומר את זה. אני מדבר על המילה הנוכחית כפי שהקדוש ברוך הוא משתמש בה. לא, לא, לא קשור. אמר יהודה בן... נו, אפשר להמשיך. אמר יהודה בן לאדוני אבי בצלאל זיכרונו לחיי העולם הבא. מי זה? זה המהר"ל, כן? המהר"ל זה יהודה בן בצלאל. הנחמות, מה הקשר בין מהר"ל ליהודה בן בצלאל?
מה זה
המהר"ל? זה מי שאנחנו לומדים את הספר שלו. מה פירוש השם מהר"ל? מורנו, הרב לב. מה זה לב? לב זה לב בגרמניה, זה מה שבפולין היו אומרים לייב, וזה מה שבלטינית אומרים ליאון, וזה עם כל מי ששמו היה יהודה היו קוראים לו ליאון או לב או לב, לייב, נכון? לייב הלך. למה? כי לייב זה אריה, אריה, וכיוון שגור אריה יהודה, אז נהגו לתת כשם לועזי למי ששמו יהודה, היו קוראים לו לייב בפולין, לב בגרמניה, או ליאון בארצות לטיניות. בסדר? עכשיו, המהר"ל שהוא מגרמניה, קוראים לו לב, מורנו הרב לב. בסדר? עכשיו, כיוון שקשה לכתוב לב, אין אפשרות לכתוב את זה בעברית, אז כותבים את זה כאילו שכתוב ליבה. למד י' ו' ו' א'. בסדר? עכשיו, למה בן בצלאל? כי זה השם של אבא שלו. בסדר? למה זכרו לחיה עולם הבא? כי הוא כבר, שהמהר"ל כתב את זה, הבא שלו כבר לא יבחר. בסדר? טוב. אמר יהודה בן אדוני
אבי. זה נראה כאילו, זכרו לחיה עולם הבא, זה כאילו, נראה כאילו זכרו לחיה עולם הבא.
אבל מי כותב את זה? אולי. לא יודע. מה?
אז יהודה בן
לאבי
זה
המערד? המערד, כן, המערד כותב.
אז כאילו, אני אמרתי.
כן. אבל זה כאילו, זה סגנון כזה של הצהרה. אמר יהודה בן לאדוני אבי בצלאל, זיכרונו לחיי העולם הבא. הנחמות העתידים לבוא לישראל ועל ירושלים. אל יעלה על דעתך, ואל יבוא במחשבתך, דבר שהוא מחשבת עוול, שאפשר הסיפור ויבוא בהם הדיבור על ספתי בני אדם, ואף שישלוט בהם המחשבה ויתפוס בו הרעיון עניין הנחמה. כי דבר זה אי אפשר, והוא מן הנמנעות. מה הוא מתכוון להגיד? בואו נחזור עוד פעם. אל יעלה על דעתך, ואל יבוא במחשבתך דבר שהוא מחשבת עוול, שאפשר הסיפור. זאת אומרת שהסיפור הוא לא יפתח. אולי עם ישראל יגאל, אולי לא. עכשיו, למה המהר"ל צריך לכתוב דבר כזה? איפה הוא חי? בפראג. פראג, נכון? בפראג, בזמן הגלות. מתי הוא פרסם את הספר הזה? באיזה שנה? בשנת ש"ס. מתי זה היה בגוי? בשנת 1600. כלומר מדובר לפני 406 שנים. לפני 406 שנים כתב המהר"ל, פרסם המהר"ל בדפוס את הספר הזה. מה היה המצב של היהודים אז? על הפנים. נכון? זאת אומרת, זה הגלות ארוכה, זאת אומרת, מאז שנת 70, מאז שטיטוס החריב את מקדשנו והגלה אותנו בין האומות, עבר הרבה מאוד זמן. כן? 1530 שנה. ומה הייתה טענתם של הנוצרים? שאריכות הגלות היא הראיה לאמיתות הנצרות מבחינתם. ואז יש פה בעיה. זאת אומרת, צריך שמישהו יבוא לעודד אותנו. אז המהר"ל בא לעודד אותנו. בסדר? היום, ברוך השם, כבר אין צורך בעידודים האלה, כיוון שיצאנו מן הגלות. אבל אנחנו צריכים לתאר לעצמנו, קצת קשה לנו לתאר לעצמנו, מה זה היה להיות יהודי בזמן הגלות. מה? לא הבנתי. לא, אומר, אל תחשוב ככה. זה מה שאומר. אומר המהר"ל, אל תחשוב שהגאולה זה דבר אפשרי. זה דבר הכרחי. אפשרי, הכוונה, אפשר כן, אפשר לא. אומר המהר"ל, לא, זה לא אפשר כן, אפשר לא. זה בטוח. כן? אל תחשוב מחשבת עוול. כן? אל תבוא מחשבתך דבר שהוא מחשבת עוול, שאפשר הסיפור. ויבוא בהם הדיבור על זה. מה? כן, עכשיו הוא רוצה קצת יותר לחזק. איך אומר, אתה יודע, איך אומר אמר, כשכתוב דבר פעמיים זה כדי להדגיש. למה כתב פעמיים? זה רצה להדגיש. זה לא צמוד, נכון. הוא רוצה פשוט שזה ייכנס לנו לראש. כלל גדול, כל דבר שהוא יסודי, קשה לקבל. לכן הרב ציודה זצ"ל היה תמיד חוזר על הדברים הפשוטים אלף פעמים. כי זה היסודות. בלי היסודות, שום דבר לא עומד. כן. ויבוא בהם הדיבור על ספתי בני אדם, בן אדם, ואף שישלוט בהם המחשבה, יתפוס בו רעיון עניין הנחמה. כי דבר זה אי אפשר ונמנעות. ואם יבוא בדעתך, ויעלה דבר זה על מחשבתך, תשים לנגדך. ואל יסור מעיניך הצרות אשר היו בעם השם. טוב. אז פה המהר"ל נותן לנו איזשהו עוגן אחיזה. אומר דבר מאוד מעניין. העובדה, הסבל של העם היהודי הוא סבל חריג. לא היה תמור לשום אומה בהיקף ובזמן. יש עמים שסבלו, שום ספק, אפילו עמים שהוכחדו. אבל התמדת הסבל, זמן כל כך רב, זה כל כך חריג שזה בעצמו מורה על כך שזה לא נורמלי. מובן? וכמו השאלה המפורסמת, יש שאלה ככה ששואלים, איפה היה אלוהים בשואה? שאלה שמטרידה הרבה בני אדם. איפה היה אלוהים בשואה? התשובה היא שהוא היה באושוויץ. ברור, הוא היה שם. יעלה בדעתך ש-60 ריבו מישראל נמצאים במקום אחד, והקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. אז הוא היה שם. אז עכשיו זה מעורר שאלות מוסריות, כבדות.
איך הוא עשה את זה?
שאלה. אבל אי אפשר להגיד שהוא לא היה שם. יש במראה הסנה משהו כזה. זה מסביר הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין חי לפני השואה. נכון? אני כמובן שצריך הוא חי לפני השואה. אז הוא מסביר מה היה המראה של משה כשמסתכל על הסנה. הוא שואל, מדוע לא יבער הסנה? אז הוא הנציב שכשהוא היה רחוק מן הסנה, הוא כבר הבין שהסנה זה עם ישראל. והוא הבין שהאש זה הצרות שיש לעם ישראל. אבל דבר אחד שלא היה ברור לו, הסנה לא נאכל. אז אם הסנה לא נאכל, סימן שהוא עשוי מחומר שלא בוער. אז מה מזין את האש? אסבסט, למשל. זה לא נשרף. כן. אל תקשה... אני מסביר לך פה משל. בסדר? אז אפשר לעשות מזה. אז בקיצור, המהר"ל שואל, בסדר, הנשיא מולוגין אומר שמשה הבין שהסנה לא יכול להישרף. בסדר. אז אם הוא לא יכול להישרף, מה יצריך לקרוא לאש? שהיא תדעך. והאש לא דורכת. זה מה שהטריד את משה. כלומר, מה נותן כוח לאומות להמשיך לעצר לעם ישראל אם עם ישראל הוא נצחי? ולכן הוא התקרב אל הסנה כדי לקבל תשובה לשאלה הזאת. ומה הוא קיבל? מה הייתה התגלות? שהיה מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה. זאת אומרת שהאש מוזנת על ידי השכינה. או? אז זאת אומרת, אתם רואים את האימה שיש בדברים של הנשיא מוולוז'י, שהוא עוד לא ראה את הצרות של השואה, הוא ידע על צרות אחרות. אבל דבר אחד היה ברור, שהצרות האלה הן כמין התגלות. כלומר, זה כל כך חריג, שאתה לא יכול להתייחס אל זה כאל דבר סתמי. אז יש פה התגלות. התגלות בדרך אפלה. כן? התגלות דרך השלילה, אבל התגלות כן.
היסטוריה, לא יודע אם מוכיחה, אבל בהרבה מקום מראה, שאיפה שהילדים סבלו ויצרו עליהם, היהודים לא נשארו.
כן, אבל פה זה, אני חושב שהוא אומר משהו יותר עמוק. אמר, לא רק שזה משמר את עם ישראל, הוא אומר, הצרות הן הראיה שיש פה טיפול ייחודי באומה הזאת. אם יש טיפול ייחודי, אז היא לא עזובה. כן? זה קשה, כן? אבל זאת יהודה, חול. כן.
הכל לא יעני.
לא, לא שהכל לא הגיוני. זה כל כך חריג, סימן שיש מישהו שמטפל בזה. לא? כי סתם סבל יש בעולם, גם בלי השגחה. יש אנשים שסובלים, יש רעידות אדמה, יש מחלות, יש מלחמות, יש כל מיני דברים. אבל אם אנחנו רואים שזה מתמיד, סימן שיש מישהו שמכוון. לא? זה שהוא אומר. מה אתה אומר?
חסידי אומות שעוזרים ליהודים בכל מיני צרות.
כן.
מה התפקיד שלהם בתמונה הזאת?
זו שאלה יפה מאוד, אבל זה לא הנושא. עכשיו, אז מה שאומר כאן? ואם יבוא בדעתך ולא ידעתך דבר זה על מחשב שלך, תשים נגדך ועל יסור מעיניך הצרות אשר היו בעם השם, וכי אפשר שיבוא בהם המספר וישלוט בהם המחשבה, עד כאשר ישים האדם מחשבה על זה, הלא ישתומם, ורעיוניו ייבהלו, וליבו ידום, ויחרוש בקרבו. כי אם יהיו נאמרים בסיפור, לא ייפול בהם אמונה בלב. ואם הם מספרים לך סיפורים כאלה, היית אומר, זה המצאות. ויאמר האומר, הלא זה דברי חידה ולא היה. אך ממשל משלימו. אגב, מעניין שזה פה, המהר"ל גם צופה את התופעה הנפשית של הכחשת השואה. מי הם גדולי מכחישי השואה? הניצולים. אלה שעברו את השואה, הם הראשונים להיות מכחישיה. למה? לא, כי ידוע שאנשים התחילו לדבר רק אחרי שעברו 50 שנה. או עברו 60 שנה. כלומר, יש שתופעה היא כל כך קשה, שיש נטייה לדחוק אותה. לא רוצה לדבר על זה. כן? זאת אומרת, הכחשת השואה היא תוצאה הכרחית של העוצמה של התופעה. זה כל כך קשה, שאני אומר לך שזה אפילו לא היה.
אה, זה משהו...
יש תופעה? כן, זה משהו אומר, כן.
כמו לדעת.
נכון. ואם היינו חס ושלום מזרע זרים, לא זרח כבוד השם אלוהי ישראל עלינו, ולא ראינו אור תורה, היו הדברים קשים להאמין. את אשר עבר על נפשנו בגלות ועד עתה. אנחנו, בני אברהם יצחק, בני אברהם, תולדות יצחק, צאצאי יעקב, זה רק קדושים שורש אמת, כי לפי הדעת והשכל, אם יבואו עליו כל הגויים שבעולם, מבלי יכולת לזוז האילן הזה הבנוי על שורשי האמת, תקוע בארץ. ועל יובל ישלח שרשם מתפשטים בכל רוחות העולם, שתול על פלגי מים יוצאים מן העדן, המשפט נותן לדעת מחייב, שלא יעקור אותו ולא ישלוט בו יד האדם לזוז אותו ממקומו, ולא יבואו עליו בצורת, אף אהבת עולם אהב עמו לתת להם חוקים ומשפטים לא עשכם לכל גוי. זה מה שאומר, תראה שיש ייחוד להיסטוריה שלנו. טוב, עד כאן להיום. נוהל ברוכים.